שותף זהה והברכים והבחורים. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם, שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כמחשת תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, להתחסד עם כאן דילה, דה כנסת ישראל. ההכרה הפנימית שיננו שריגים מעץ חיים רב דליות בסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא ואחי תקיץ את הקץ, שאליו אנו אורגים, ותיתן לנו חוסם ישועות. והשרידים אשר השם קורא חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גרעון ושום צד שלילי של כל נפש בישראל, הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה, כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברוב גובהה ואלוהי קדושותה. האהבה הבלי גבולית אל האומה, אם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. לא הביט אבן ביעקב ולהוראה מל בישראל, השם אלוהיו אמור תורת מלך. מתנסים אנו מעל כל מחשבות הסכנה של ההבנה השטחית, שתופסים בה מוסרים ומאמרים מיוחדים שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. מלאי רצון ושקושקויי טל חסדים אדירים, הננו שווים לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב, החפצה לראות לשמחת גויינו ולהתעלל עם נחלתנו. דווקא מתוך האהבה הנאמנה, מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים בכל חום רוח ונפש, הננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה, אל הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוהי ישראל המופיע לנו ועל ארצו לעדעד בגאון וזו. נתרחק נע מכל טינה, נתרומם מכל קטנות מוח ולב, נתעלה מכל שנאה וקינטוריה, נספוג נע את האהבה הרעננה ממקור עדנה, נרכיב את ענפי החסד על שורשי הדעה, את הוד החופש על הדרת הסיבה של האמון של כבוד הורים ומורים אשר לעם עתיק עציל ואיתן. לתחייה איתנה זו קרואים אנו ואליה נבוא. ארץ אבות החמודה, ארץ חיים לה, היא תכשירנו לאלוי אלוהים זה, אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. רואים את דברי הרב, הוא מתחיל במבט כללי, בהערכה של מציאות, של מושגים, של עובדות, ובסוף הפרק פונה ומדבר אלינו, מדבר כדרך חינוכית, מוסרית, לנו איך להתנהג, והדברים שבהתחלה נראים כאילו רק איזה מסע רוחני, מסביר, נהפכים להיות בעצם שליחות. כמין תורה שבהתחלה מבררת את האמת, ואחר כך דורשת מאיתנו לחיות את האמת הזאת. מדובר כאן על צדיקים, במבט שלהם על ישראל, על האומה, על הדור, על הזמן. אנחנו בזמן מיוחד, אנחנו לא בזמן רגיל. זמן שאלפי שנים לא היה כמור. הזמנים הרגילים התרגלנו לגלות, לחיות בין הגויים, לחיות במצב ירוד מושפל, וכל המאמצים שלנו להתגבר על כל המכשולים ולהתמיד בהחזקת מעמד של תורה, של יראת שמיים, של מצוות, למרות הכל. אנחנו לא רגילים להתחיל לבנות, להתחיל לחדש, להתחיל לחיות חיים של חופש שאנחנו לא מכירים אותם, לא מכירים את סוג החיים הזה. וברור שכשנמצאים במעבר שהוא כל כך שונה, לא בפרט אחד, אלא בכל החיים, אדם שהיה עבד במצרים 210 שנים, וכעת הוא יוצא לחופשי, והוא צריך לבנות ארץ, ואין לו ממי ללמוד. המצרים היו עם של עושקים, עם של גזלנים. אנחנו צריכים לחדש ארץ חדשה, חיים חדשים, מבנה חדש. אין לנו ממי ללמוד. זה לא פשוט. הרבה פעמים שעובדים בחוסר עונים, במצבים מביכים של ספקות, לא יודעים איך להתנהג, אז הכי קל לברוח חזרה. להגיד, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. טוב לנו עבוד את מצרים, נמותנו במדבר. מצוי אפל זוג נשוי צעיר, שכשלפעמים לא יודעים איך להתנהג אחד עם השני. פורצת איזה מריבה, איזה ויכוח, כל אחד רוצה לברוח להורים שלו. לחזור להיות ילד אצל האבא ואמא. שהם יטפלו בבעיות. אני לא יכול לטפל לבד בבעיות. אבל זה לא התיקון, זאת לא הדרך. הדרך היא לא לברוח. להבין שדרך חדשה, ברור שיש בה בעיות. ברור שיש בה קשיים. אי אפשר בלי זה. אבל צריך להאמין בעצמנו. צריך להאמין בעצמנו, זה לא ביטחון אישי, קטן, גאוותני. אנחנו עם כל הענווה ועם כל הצניעות, עם השם. אנחנו עם שהשם בחר בה, והשם מלווה אותנו. אנחנו עם קדוש. התורה אומרת את זה, עם קדוש אתה על השם אלוקיך. הנביאים אומרים, ותאמר ציון עזבני השם. והנביא אומר להם, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממנו, ובחסד עולם רחמתי. השם אומר לנו שהאהבה שלו אלינו היא עצומה יותר מכל הכעסים. כל הכעסים זה נקודה קטנה. אהבת עולם אהבתי. הבן יכיר לי אפרים, מדובר על אפרים בשעה שעבדו עבודה זרה 300 שנה, מירובעם בן נבט, אחאב, באשה, יהוא, כל הדורות. והשם אומר, הבן יכיר לי אפרים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, רחם או רחמנו. כל ברמה נשמע, ושבו בנים לגבולה. אנחנו מבינים שאהבת השם היא עצומה, וזה העם שלנו. העם שלנו זה לא מה שאנחנו רואים ברחובות. זה עם ישראל, נשים הולכות כל כך לא יפה, אנשים לא מתפללים, לא אוכלים כשר, יש חנויות שמוכרים טרף, איך זה? זה עם ישראל? זה לא עם ישראל. זה המסכה של עם ישראל. לכל היהודים האלה שרואים ברחוב, יש נשמות, והנשמות האלה גדולות וקדושות ואדירות. הם לא מבינים את זה, אבל יהודים שלומדים תורה צריכים כן להבין את זה. יהודים שלומדים תורה צריכים כן לא להיות שטופים ממה שרואים בעיניים. לא לאבד את האמת, שעם ישראל הוא עם קדוש. איך נזהרים? איך יודעים לבחור את הגבולות? ביחס לאנשים שנראים לא שייכים, ולזכור שבכל זאת הם קדושים, זאת עבודה. ולפעמים עבודה מסובכת, קשה, יכול להיות טעויות, אבל צריך מחדש לחנך את עצמנו כל הזמן. לומר עם השם אלה. אלה עם השם, זה עם קדוש. זאת ארץ קדושה, גם אם יש תחומים שנראים לא שייכים לקדושה. הארץ הזאת עליה נאמר תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית השנה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הארץ. הוא יותר ציוני מכל הציונים. הרבה יותר אהבת ארץ ישראל, מסירות לארץ ישראל, להרים, לבקעות, לעמקים, לגאיות, לעצים, כל דבר השם אוהב בארץ ישראל. הארץ הזאת היא מאוד מאוד קדושה. אנחנו רואים את זה עם העיניים? לא. יכול להיות שיש מקומות שיש שם נהרות, רחבים, יש שם הרבה גשמים, יש שם הרבה דרות, ונראה שיש ארצות יותר טובות. אנחנו יודעים שאם השם אמר שזאת ארץ טובה, אז רק זאת ארץ טובה. זאת הארץ שהשם בחר. והקדוש ברוך הוא מבין יותר מכל אחד כי הוא ברא את העולם כולו. מתוך זה אנחנו מבינים שעם ישראל זה מין עץ אדיר, כמו עץ החיים, שהרב כאן משתמש במשל של עץ החיים. בעץ החיים יש שורשים וגזע, ויש לגזע קליפה, ויש ענפים, ויש עלים, ויש פירות, אבל הפרי לא גדל בזכות עצמו. הפרי גדל בזכות השורש, בזכות הגזע, והענפים והעלים. אז גם כשרואים שהכל קשה ולא רואים לאכילה, אם אנחנו נפגע בעץ, בגזע, נכרות את הענפים, לא יהיו הפירות. ואנחנו זוכרים שהצדיקים נקראים פירות, אז צריך לדעת שהפירות האלה הם בזכות עם ישראל. לא היו צדיקים אם לא היה עם ישראל. ומי שפוגע בעם ישראל, הוא בעקיפין פוגע בצדיקים. כי כל הצמיחה של הפירות הקדושים הם בזכות העץ. גם אם העץ נראה קשה ומחוספס ולא ראוי ומלא קליפות, אבל העץ הזה הוא זה שמצמיח את כל הפירות. וממנו יוצא הכל. ולכן, אם הייתה לנו ברירה לחשוב מה יותר חשוב, את מה להעדיף, את הפרי או את העץ? אנחנו יכולים לחשוב שהפרי הוא העיקר, העץ לא שווה, אבל זה טעות. הפרי זה אחד מאלפי פירות שצומחים בעץ עכשיו ושיצמחו בו בעתיד, והעץ הוא הרבה הרבה יותר חשוב. העיקר זה העץ. לכן חז"ל אמרו על פסוק במיכה, מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו כחפץ חסד. כמו שמשה רבנו לימד 13 מידות של רחמים, גם מיכה לימד 13 מידות של רחמים, במילים אחרות. הם מכוונים זה כנגד זה. אחת המידות במיכה, לשארית נחלתו. נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. יש מידה של הקדוש ברוך הוא שהוא נושא עוון, עובר על פשע. איזה מידה זאת לשארית נחלתו? איזה מידה יש לנו של הקדוש ברוך הוא? זה נראה שהשם סולח לשארית נחלתו, אבל זה לא מידה שלו. נושא עוון, עובר על פשע, לא יחזיק לעד פה, הכל מובן. ומה זה לשארית נחלתו? באים חז"ל בראש השנה ואומרים שגם זאת מידה. מה זאת המידה הזאת? למי השם נושא עוון? למי שמשים עצמו כשיריים. שאת מי השם מחשיב מאוד ונוטה עליהם את מידת הרחמים? לאלה שמבטלים את עצמם לגבי כלל ישראל. אז זאת מידה של הקדוש ברוך הוא שמלמדת על הראייה שלו את עם ישראל. שכלל ישראל הוא העיקר, ומי שמשים את עצמו כשיריים, הוא מבין מה, באמת מה זה עם ישראל. ראינו את זה אצל משה רבנו, שכשהשם אמר לו, הניח לי ואמחה את שמה ואשא אותך לגוי גדול, הקדוש ברוך הוא אומר שצריך למחות את ישראל. הקדוש ברוך הוא ודאי צודק, צריך לשמור. ואם הוא יעשה אותי לגוי גדול, אז אני גם מרוויח. אני מגיע למעלה גדולה. ומשה רבנו לא מסכים בשום אופן. ויחל משה את פני השם אלוקיו. ויתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה. זה לא היה תפילה של יום אחד, ולא של זמן קצר. 40 יום ו-40 לילה. על מי הוא התפלל? על אלה שעשו את העגל. על ישראל למטה. הם עמך ונחלתך, אשר פדית ממצרים. זכור לאב הדרך על אברהם יצחק וישראל. ואחרי כל זה, הקדוש ברוך הוא העריך אותו, ואמר עליו דברים גדולים יותר, ומשה רבנו זכה בזכות המסירות על עם ישראל, לקרן אור פניו, ולא יכלו להביט בפניו, וכל המעלות הגדולות של משה, ולכל היד החזקה, ולא קם בישראל עוד כמשה, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה זה היד החזקה? ששבר את הלוחות. לפעמים מישהו היה בא ולוקח ספר תורה מארון קודש וקורע אותו. אתם מסתכלים, זה רשע גדול. ואם את הספר תורה הזה לא כתב אדם, זה הקדוש ברוך הוא כתב אותו. זה נראה נורא והיום. והשם מעריך את משה רבנו. אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. למה? כי הוא ידע שזה יציל את עם ישראל. אז למען הצלת ישראל, משה רבנו ביטל את עצמו. והסכים, ועם עין, מכן נראה מספרך. מוכן לנתק כל קשר עם הקדוש ברוך הוא. מוכן להתבטל לגמרי. בשביל מי? בשביל ישראל. ואת זה, לכן החלק לא ברבים, כי הוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע, כך מובא מדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא אהב את משה רבנו כי הוא התפלל על הפושעים ועל הרחוקים. ולמה משה רבנו התפלל? כי הוא היה דבר ילדים, או בישראל מסלט, הייתה לו נפש פיוטית, מלאה רחמים, הוא היה חלש, קשה לו לראות שיהודים מתים, וזה מצער אותו מאוד. לא, משה רבנו הבין את הקדושה של ישראל. הבין שזה רצון השם. שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגנו על בנו. אפילו בשעה שהוא כועס עליהם, השם מחפש מישהו שילמד עליהם סוד. לכעוס על ישראל זה לא חוכמה. גם הקדוש ברוך הוא יודע את מידת הדין, הוא יודע מה אסור ומה מותר. אבל השם רוצה שעוררו רחמים על ישראל. ולכן זאת מידה טובה שאשרי איש שעושה, שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. לא לגבי כל אחד, משה רבנו יודע שהוא יותר צדיק מהרשעים, משה רבנו בעצמו קרא לבני לוי להרוג, חיגרו איש חרבו, ישימו איש חרבו על ירחו, קומו, עברו בשער, אמרו במחנה משער לשער, וירגו איש יחדי ושתואר ואת קרובו, הוא מבין שיש חייבי מיטה וצריך להעניש, זה בצד הפרטי, אבל בהסתכלות הכוללת על עם ישראל, משה רבנו חושב עצמו כשיריים, הוא מבטל את עצמו לגבי כנסת ישראל, ואם יש סכנה לעם ישראל כאומה, אז הוא מעדיף להתבטל ולא שיתפגעו. שהיא נחלת השם, כנסת ישראל היא נחלת השם. זה לא עוד עם בעולם, יש הרבה עמים בעולם, ויש עם אחד שהוא קיבל את התורה. זאת נחלת השם, מה זה נחלת השם? זה החלק של השם, אין לשם חלק אחר. יש פסוק זאת מחלת עבדי השם. כאן זאת מחלת השם, יעקב בחר לו יין, ישראל זוגולתו, בחר השם בצעיר, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. ישראל נקראים נחלת השם. נחלת השם זה כביכול כמו ירושה נקראת נחלה. למה ירושה נקראת נחלה? כמו הנחל שהוא נמשך כל הזמן, לא מפסיק. אז ישראל נקראים נחלה כי זה לכל הדורות. זה לא רק בעבר. זה לא שפעם היה עם קדוש, דור קדוש, והשם בחר בו, אבל הדורות הבאים לא ראויים, זה לא שייך. כל הדורות אהובים, נחלת השם. בכל הדורות, בכל הזמנים, זה חלק השם בעולם. שכל מחשבות לבבות, מה זה שהוא חושב את עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל? אפשר להגיד, אם ישאלו אותי, אני חושב שאני שיריים. אבל זה הרבה יותר מזה. מי שחושב את עצמו כשיריים, זה פועל על כל מהלך החיים שלו. כל מחשבות לבבות. הגיונותיו. היגיון וגם דיבור. והגית בו יומם בלילה זה לא רק במחשבה, גם בדיבור. חפצו ושאיפתו, חפצו עכשיו, שאיפותיו בעתיד. אמונתו ורעיונו אינם כי עם חשק אחד, חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים. הדבר הכי גדול, השאיפה העצומה ביותר שלו, להיות ישראל, להיות שייך לכלל ישראל. ולכן כל מה שאפשר לשמור על ישראל, להגן על ישראל, לפעול עם ישראל, זה מהלך כל החיים שלו, כל המחשבות, כל הדעות, כל הדיבורים. להתחסד עם כאן דילי דה כנסת ישראל. זה ביטוי של הזוהר. כאן כמו כן, יקרא כאן ציפור לפניך, כן, ששם האם רובצת האבנים, הפרוחים או ביצים, יש כל מיני מדרגות, יש ביצים שהם עדיין לא התפתחו, עדיין לא הגיעו לבשלות, יש הפרוחים שהתחילו לפרוח, הם כבר גדולים, וכך בתוך עם ישראל, הקן הזה, כך הזוהר מבאר, שזה רומז על עם ישראל, שיש בתוכו כל מיני מדרגות. יש אנשים של מדרגה של ביצים, עוד לא יצאו מהקליפה, עדיין הם כולם בלועים, לא רואים את החיים שלהם, זה נראה כאילו איזה משהו סגור, קשה, עוד שבפנים, מי שיודע, אז הוא יודע שבפנים מתחילים חיים, רק בחוץ לא רואים את זה. ויש אפרוחים, המילה לפרוח, יש להם כבר כנפיים, התחלה, יכולים קצת לעוף, לא הרבה כמו הם, אבל הם גם פורחים. ויש אפרוח שיצא מהקן, ויש לו הזדמנות לחזור לקן ולטפח את הקן, הוא רואה שהרסו לאמא שלו את הקן, אז הוא בא לעזור לה. אז כך אומר הזוהר, שזה על מי שמתחסד עם כאן דילה, מי שמתחסד עושה חסד לפני משורת הדין עם הקן שלו. מה זה הקן של הצדיקים? כנסת ישראל. מאיפה שהוא צמח. כל אחד מישראל צמח מתוך האוצר הגדול הזה, של כנסת ישראל, משם הוא בא, ולכן אם הוא רוצה להיות חסיד, החסיד האמיתי, זה עם כאן דילה. הקן שממנו הוא צמח, עם האומה שלו. למרות שנראה כעת שהאומה היא במצב ירוד, במצב לא טוב, זה לא משנה. הוא גדל מכאן, יצא מכאן, את זה הוא צריך לזכור. כאשר רבנו יוצא מבית פרעו, אולי 20 שנה בבית של פרעו, יוצא רואה איש עברי מאחר, הוא מזהה מיד, זה שלי, זה יהודי, אני שייך לכאן, אין לי שום עסק עם בית פרעה, אני לא שייך לממלכה, אני שייך ליהודים האלה שעובדים כאן, שסובלים יחד איתם. ואז הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחר, יודע, זה אחים, והמצרי הוא לא אח שלו. והוא קם על המצרי ומציל את היהודים. וכך ראוי. להתחסד עם כאן דילה, לחפש דרכים להגנה ולבניין של עם ישראל. ההכרה הפנימית, שהננו שריגים מעץ חיים רב דליות ושגיא פרח. יש כאן עץ אדיר, עם הרבה דליות. מה זה דליות? דליות ענפים. כמה נקראים דליות? יש ענפים שכשהם מתארחים, בפרט אם יש להם פירות, הם נוטים כלפי מטה. זה מזכיר לנו את הדלי שמורידים אותו כדי לדלות מים לעלות למעלה. אז הדליות, ענפים של עץ שנוטים כלפי מטה ומגדילים את הפורות של העץ, את המרחב שלו, את כל ההסתעפויות שלו. זה, יש עץ חיים רב דליות, עם כל מיני אלפים ורבבות מישראל שיש בתוכם צדיקים, חסידים, עושי נפש, גיבורים, צנועים, ענבים. אין יהודי שאין לו איזה מידות טובות, איזה עירת שמיים ורצון לעזור, גמילות חסדים, מסירות נפש על עם ישראל. אהבה תורה, כבוד לתורה, כל אחד ואחד במקום שהוא נמצא, אבל יש כאן עץ עם המון המון דליות וסגי פרי, המון פירות. מסתכלים כמה תלמידי חכמים גדלו בישראל, הם כל אחד שונה מהשני, אבל כמה פירות נפלאים. החתם סופר זה לא הנודע ביהודה, אבל כל אחד זה אוצר, זה ברכה לעם ישראל. הנציב, יש הרב מבריסק, שונים באופי של החשיבה שלהם. אבל זה סוגים של פירות. יש בעם ישראל פירות אדירים, רבים מאוד, בכל הדורות. הם נביאים, גאונים, תנאים, אמוראים, פוסקים, למדנים, פרשנים של המקרא, פרשנים של התלמוד, פרשנים של ההלכה. השח ואתה, אז הם מפרשים את השולחן ערוך. הרשב"א, הוא מפרש של הגמרא. על כולם חשובים, כל אחד ואחד במקום שלו, הוסיף עוד ברכה לעם ישראל, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים. מאיפה צמחו כל אלה? מאיפה באו כל הגיבורים האלה? המכבים, השמונאים, מוסרי הנפש בדורות ראשונים, בזמן הגזרות של השמד, באירופה בזמן האינקוויזיציה, במסעי תח ותת, ולומדי התורה, ונשים יראות שמיים שעמלו כל כך לגדל את הילדים שלהם לתורה, וכל כך הרבה אוצרות שיש בעם ישראל. וכשאנחנו מבינים שכל זה צמח מהעם הזה, אז העם הזה הוא העץ פרי עושה פרי, הוא העץ הגדול, הוא עץ החיים של העולם. וגם אם אנחנו לפעמים לא רואים את הגדולה שלו ואת הקדושה שלו, צריך לדעת, זה הוא, זה העץ הזה, מכאן צמחנו. מהעץ הזה צומחים כל הגדולים. היהודים האלה שנראים יהודים פשוטים, יכול לצמוח בדור הבא אליהו הנביא חדש, יכול לצמוח גאון חדש, יכול לצמוח פוסק גדול מאוד. מהבתים הכי פשוטים ושנראים לנו שכאילו אין, לא רואים שם אור, ואי אפשר לדעת כמה אור יכול לצאת, כי זה טבע בעם הזה. העם הזה הוא עם מלא ברכה. זה משל של עץ החיים, רב דליות וסגיא פרי, משל בדניאל, ששם הוא מתאר את המלכות של בבל, שהיא אימפריה עצומה, והיא העץ הזה, שכל העמים מסביב חוסים בצילו, וכולם מתפרנסים מהכלכלה שלו, והוא לוקח את מה שנאמר שם על מלך בבל, על כל הגדולה והעוצמה וההסתערפות וההשפעה העצומה שיש למלך בבל, והרב לוקח את זה ומביא את זה על עם ישראל. עם ישראל הוא עץ החיים. העץ הזה שיש בו המון המון ברכה. לכן כל יהודי עם שכל שמסתכל על עם ישראל, יודע שיש כאן מין בית סגור, מלא אוצרות שבחוץ לא רואים אותו. לא רואים את כל האוצרות, אבל מפעם לפעם נפתח איזה חלון ויוצא איזה יהלום חדש. שאף אחד לא חלם, שנראה כאילו העץ הזה לא כלום, ויוצאים ממנו פירות של חיים, פירות שמביאים המון ברכה, המון, המון חיים לעולם כולו. ובתוך זה, הסתכלות על כל יהודי, על כל משפחה, לא להסתכל על היהודי הזה, מה הוא מבין, מה הוא יודע, אתה לא יודע מה יכול לצאת ממנו. זהרו בבני עניים שמהם תוצא תורה. כמה גדולי ישראל באו מבתים שנראו פשוטים וקטנים וצמחו שם גדולים ועצומים. כל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים. ואנחנו מחוברים לאילן, כמו ענף שמחובר לאילן, ובאילן הזה יש את תמצית החיים של כל העולם. זה עץ החיים שהוא במרכז של גן עדן. וכשמחוברים לעם ישראל, אז מחוברים, הנשמה שלנו מחוברת לאור הגדול והטוב ומלא החיים שיש בכל העולם כולו, מעולם ועד עולם. אי אפשר שאדם יקבל יותר ברכה מאשר כשהוא מחובר לכנסת ישראל. בהווה ובנצח, החיים היותר שלמים ורעננים, גם בהווה, גם עכשיו וגם לנצח. היא תביא את תחיית האומה למגמתה. תחייה של האומה, שיש לה מגמה, תחייה של האומה היא לא רק לחיות כאומה, יש לה מגמה, עם ישראל יש לו עתיד גדול מאוד, והלכו עמים רבים, אמרו לכו ונעלה אל הר השם, יורנו מדרכה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם בירושלים, ובזכריה יחזיקו אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי. כולם יבואו להתרפק על כל יהודי ויהודי. וזאת המגמה של ישראל. שהארץ הלזו, כמו כמובן ביחזקאל, הייתה כגן עדן. הסתכלו שהארץ ישראל היא הגן עדן. כאן גן עדן של העולם. וישראל כאן, כל אחד ואחד מישראל, כמו שמובן בזכריה, והיה נכשל בהן בימים ההם כדוד. הכי פחות בישראל יהיה מדרגה של דוד המלך. ובית דוד כמלאך אלוקים. וזה העתיד של כל היהודים שאנחנו רואים ברחוב. שאנחנו רואים אותם כיהודים קטנים ופשוטים ואולי רחוקים, אבל לשם אנחנו הולכים. וכשמבינים את זה, יודעים שהדרך להגיע לזה על ידי התאחדות עם עם ישראל. לא על ידי התרחקות, אלא על ידי שייכות, דבקות בעם ישראל, ככל שהענף יותר מחובר טוב לגזע, הוא יונק יותר חיים. אנחנו יודעים שבעץ הזה, הקדוש ברוך הוא נתן את החיים הבריאים והשלמים ביותר שקיימים בעולם. כאן כל האור של השם בעולם מרוכז. כמו שאומר נאמן, שר צבא מלך הרם, אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. אז אם רוצים להתחבר לאלוקים, על ידי ישראל. ורות שבא להתגייר אומרת, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. אי אפשר להגיע לאלוקים בלי עמך עמי. אם לא מתחברים עם עם ישראל, אין חיבור עם אלוקים. אז כשמתחברים עם עם ישראל, מתחברים עם השם. מה זה להתחבר עם השם? כי עמך מקור חיים, ואורך נראה אור. כל האור, כל הברכה, היא עם מי שמחובר, עם ישראל. היא ואח היא תקיץ את הקץ. הקץ, קץ הימים, זמן של הגאולה, הקץ של כל התקופה הקשה והחשוכה, של כל דורות של הגלות. אנחנו מחכים מתי יהיה קץ הימים, ביטוי שנמצא בדניאל, שהוא נשבל, קץ, המלאך נשבל, שבקץ הימים שם יעמדו המתים לתחייה ושם תהיה גאולה. יש לנו שני ביטויים דומים, שזה לא אותו דבר, יש קץ הימים ויש קץ הימים, ימים רבים של יום. יש ימים, ימים לעומת שמאל. אז קץ הימים זה מושג לא טוב. זה החלק הלא טוב שיש בעולם. זה נזכר אצל קין. באים מקץ ימים, והיה וקין מנחה לשם. קץ הימים זה מכוון על הימים של הקדוש ברוך הוא, שבמגילת איכה כתוב, השיב אחור ימינו מפני צר. הגאולה של ישראל, ימין השם רוממה, ימין השם הוספת. ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תראת צוער. הימין של הקדוש ברוך הוא מתרוממת, זה הגאולה. כשבאה הגלות, השיב אחור ימין. הימין של הקדוש ברוך הוא כאילו אחורה, כאילו לא רואים את ימינו של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו אומרים בתפילה. ואלוקיים ליצור, הושיע ימינך וענני. שאת הימין שלך, הימין של השם, האור הגדול, הכוח הגדול של הגאולה, של החסד, שצריך להיות על ישראל, זה הימין של השם. אז איך מגיעים לקץ הימין? הקץ של הזמן שהימין נמצאת מאחור, שהימין תחזור להיות קדימה, נראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא פועל בישראל את הרצון שלו, כמו שמובא בתהילים על הזמן של מפלת שאול, ושהשם העלה את דוד לגאול את ישראל, ויקץ כהשם השם כגיבור מתרונן מיין, ויח צריו אחור, חרפת עולם נתן לנו. כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו נרדם, כאילו הוא לא פועל. פועל במובן של הטבע, אבל במובן של המגמה שלו, של הרצון שלו, איך יהיה העולם, עולם של צדק, עולם של קודש, זה נראה כאילו נרדם. עם ישראל, העם שצריך לעורר את האמונה בעולם, הוא מוקה, הוא נרדף, הוא מפוזר. אז ויקץ כי השם השם, זה קץ הימים. אז המילה קץ, כמו הימים והימים, שני מושגים, גם קץ, יש לו שתי הבנות. יש קץ מלשון קצה. קצה זה בדרך כלל דבר שלילי. הדרך האמצעית היא הדרך הישרה. הקצה קיצוני. קיצוני זה פרטי, גבולי. הוא לא ישר. אז זה קץ הימים, ויש קץ הימים. ההפך מתרדמה, ההפך מתרדמה זה להקיץ, שהימים מקיצה. איך מקיצים את הימים, איך מעוררים את הימים, שימין השם תתעורר, אור עלמה תשען השם, הקיצה אל תזנח לנצח, שם באה מילה הקיצה, זה קץ הימים. והרב כאן, היא תביא את תחיית האומה למגמתה, היא ואך היא תקיץ את הקץ. מה יקיץ את הקץ? הדבקות בישראל, אהבת האומה, הקשר עם האומה, זה יקיץ את הקץ. זה ירים את ימין השם נהדרי בכל. שאליו אנו הורגים לקץ הזה שאנחנו הורגים אליו. יש הקץ הלא טוב, אבל יש הקץ של קץ הימים, קץ של די לחושך, שהגיע הזמן לאור, ותיתן לנו חוסן ישועות, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודאי. מה זה חוסן ישועות? יש ישועה, אבל הישועה לא מחזיקה מעמד. ישועה אומללה. הייתה זה הצלחה, ואחרי זה באה מפלה. ויש ישועה שהיא מלאה חוסן, היא מלאה גבורות, היא עמידה, היא איתנה, היא לא מתכופפת. זה לא ישועה כזאת שיבוא איזה אויב יותר חזק והוא יכופף אותה. זאת ישועה שאל תזנח לנצח. אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עד עולם. זה נגמר, כן? סוף, קץ שם לחושך, כן. מה שכתוב כאן אשרי איש לגבי כנסת ישראל כולה. כנסת ישראל זה מושג יותר עמוק מאשר עם ישראל. כנסת ישראל זה ביטוי שנמצא בחז"ל הרבה פעמים על הכללות של הנשמה של ישראל מצד האופי שלה. שחורה אני ונבה בנות ירושלים. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שחורה אני כל ימות השבוע ונבה אני בשבת. כן? אז זה לא כנסת ישראל, זה שעם ישראל האנשים. זה המהות, האופי הפנימי של כלל ישראל. אז כשאנחנו רואים שיש בישראל מהות פנימית קדושה, צריך לדעת שמה שכל הגופים והאנשים והדורות שנראים מבחוץ, הם ענפים שלה, הם צמחו ממנה. ולכן גם בהם יש את האור שלה. אני לא אומר שהענף הוא ראוי למאכל כמו הפרי, אבל זה ענף שמחובר לעץ החיים. אז כשאני מסתכל על אותם אנשים שהזכרת, שהם מסורים כל כך לעם ישראל, והם כל כך דבוקים בישראל, מוכרח להיות שבתוכם יש לשד רוחני עצום של חיבור לקדושה, למרות שבחיצוניות שלהם נראית יותר הקליפה והקושי והחספוס, והמרירות, אבל כשאני רואה את הדבקות הזאת, מוכרח להיות שמי שאוהב את ישראל, יש לו קשר עם הנשמה של ישראל. כי אהבת ישראל אצלו היא לא אהבה שהוא רוצה לחפש הישגים, הוא מוכן לתת את החיים שלו בשבילה, אז יש כאן איזה חיבור פנימי, זה לא חיבור לחיצוניות שלו. ואהבה כזאת היא מחייבת אותנו להתייחס אליו בהרבה כבוד ובהרבה הערכה, בלי שאנחנו מתייחסים למרירות שלו, שגם היא בסדר. המילים של או ההתנהגות של אכילה לא כשרה, או חוסר הכרה בשבת ובמועדי ישראל ובכל מיני ערכים של קודש, זה חיסרון, זה ברור שזה חיסרון. אנחנו לא הופכים את הרע לטוב, אבל אנחנו יודעים שזה לא רע, זה קליפה שנראית רעה, אבל בתוכה יש הרבה רע.
תמיד החשובה
שאני אמורה
לצאת מזה, להבין אם נאפס יחס של קודש והפעולות שלהם.
לפעולות למען ישראל, למען הכלל, יש לייחס קודש.
כל הדומה,
מלאכים ב' פרק י"ג, נקרא מפסוקים ג' והלאה, או לפני זה אפילו. בשנת 23 שנה ליואש בן אחזיהו מלך יהודה, מלך יואחז בן יהואל ישראל בשומרון 17 שנה. פרק י"ג במלאכים ב'. ויעש הרע בעיני השם, וילך אחר חטות ירובעם בן נבט, אשר החלטי את ישראל אוסר ממנו. ויחר אף השם בישראל, ויתנם ביד חזאל מלך ארם, וביד בן הדד בן חזאל כל הים. ויחל יואחז את פני השם, וישמע אליו השם, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. אותו אחד שעבד עבודה זרה של ירובעם בן נבט, שלא סר מכל חטות ירובעם. ויתן השם לישראל מושיע, ויצאו מתחת יד ארם, וישבו בני ישראל בעולם כתמול שלשום. אז איך השם קורא לו? מושיע. ואותו מלך שעבד עבודה זרה, הוא היה מושיע שנשלח מעת השם. יכול להיות שאדם שבחיצוניות שלו הוא חסר, אבל כיוון שהוא מחובר לישראל, וישראל בצרה והם זקוקים, לפעמים השם שולח לנו מושיע אפילו דרכו. אך לא שר מחטות בית ירובעם וכו' וכו'. אז עם כל הקלקולים, הוא נקרא מושיע שנשלח על ידי השם. אחרי שראינו את כל התיאורים האלה. ויש עוד, עוד אנשים, כמו שחזר אומרים על יפתח, שהוא קל שבקלים, בכל זאת השם מושיע את ישראל על זה. ויש בתנא דבי אליהו, כתוב שיפתח, כשהוא חזר מהמלחמה, באו בני אפרים, ואמרו לו, למה לא קראת לנו למלחמה? ביתך נשרוף עליך באש. אז הוא אמר להם, אתם לא הושעתם אותי, אני יצאתי למלחמה. אז הם באו להילחם איתו, ונהרגו 42 אלף מישראל. זה דבר נורא מאוד. זה בתנא דבי אליהו, כתוב שם, מי הרג את 42 אלף מישראל? מי הרג אותם? פנחס בן אלעזר ו-70 הזקנים. למה? כי היו צריכים ללכת ולהגיד לבני אפרים, ישראל היו במצוקה, והוא הושיע אותם. תכבדו אותו. למה אתם מדברים איתו לא יפה? והם לא באו להגן עליו. מצד אחד הוא קל שבקלים, אבל הוא הושיע את ישראל, צריך לכבד אותו. וכשהם לא אמרו את זה ולא שמרו על הכבוד שלו, אז תנא דבי אליהו אומר שהם גרמו ל-42 אלף שיעור. כלומר, מישהו מושיע את ישראל, גם אם הוא קל שבקלים, צריך לכבד אותו. זה שליחות מאת השם. שואה מאת השם היא לא דבר שמותר לזלזל בו. גם אם זה בא על ידי אנשים שהם לא שלמים בחיצוניות שלנו.
אפשר, אני רוצה להמשיך עוד צעד עם זה. אני שואל בעקבות רב של הכנת יסם, שיש מלכות השם, והמלכות הזאת, ולא יכול להיות שאותה מלכות. אני יכול להגיד עכשיו, הרב, אם אתם משאיר את מה שאני
אני לא בטוח.
מה ש... אם מספיק לדבר את התורה, זה לא מרבות השם. ולכן זה דבר של חול. אני יכול להגיד ממה שהדברים שהרב אמר עכשיו, שכיוון שהוא מושיע את ישראל, ויש לו פעולה של קודש, אז המלכות של אלוהים שייכת למרבות השם, נכון למלכות השם יצא?
אם בסך הכל הוא הציל את עם ישראל, אז ודאי שזה משמיים, כמו שאנחנו רואים כאן בנביאים, וכמו שחזר לנו את זה הרבה פעמים, אבל יחד עם זה, הדברים הלא טובים, הוא צריך כן לגנות אותם. לא צריך, אם הוא אוכל ביום הכיפורים, להגיד זה לא נורא. זה כן לא. ולא להגיד שכל מה שהוא אומר זה כשר וטוב. מצד שני, לדעת שאם זה עיקר החיים שלו וזאת עיקר השליחות שלו, אז בסך הכל יש כאן שליחות של קודש. והשרידים אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, לא מדובר כאן על אנשים קטנים, חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גרעון. לא לחפש גרעונות, להגיד, הרצל רצה שהיהודים יתנצחו. הרצל רצה שלא לשמור מצוות. להסתכל על הדברים הטובים שהוא עשה, הם לא מסתכלים, ורק מחפשים את המומים. בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, חסידי עליון, קדושי עליון, לא מחפשים דבר שלילי בשום אדם בישראל. קל וחומר באלה שפועלים למענה. הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כל נפש מישראל שהיא דבקה בצור מחצבתה. מה זה צור מחצבתה? כלל ישראל, כנסת ישראל. כל מי שמסור מאוד לעם ישראל, כל מי שכל כך אכפת לו מישראל, אז יש בו קודש. כי אם הוא כל כך אוהב את ישראל, כל כך מסור לעם, יש בזה נקודה של קודש. אחרת זה לא היה. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברום גובהה ובעינוי קדושה. להכיר שיש כאן נקודה פרטית, קדושה מאוד, ולהרים אותה. ולהראות לה שיש לה שייכות, יש לה שייכות לכלל, ולרומם את הקדושה שלה. וזה התפקיד שלנו, לא להתעלם מהנקודה הזאת ולראות את כל הדברים הלא טובים, כמו שמצד שני, לא להתעלם מהדברים הלא טובים ולהגיד הכל כשר. אומר לרשע צדיק אתה, יקבו עמים, יזעמו לאומים, זה קלקול גדול, אסור להחניף לרשעים, אבל בדבר הטוב צריך לראות את האמת. הדברים הלא טובים לא צריך להגיד שזה לא נורא. זה שום דבר, חילל שבת, זה לא נורא. הוא אכל אוכל לא כשר, זה לא מפריע. לא נכון, זה כן לא בסדר. אבל יש לו נקודה טובה, המסירות שלו לעם ישראל, וההתמדה שלו, והאהבה הגדולה, והנכונות שלו לעמוד על כבודם של ישראל, את זה צריך להבליט ולרומם, וזה ירים גם אותו מהמקומות החלשים שלו. לא לחפש את זה, לא לראות את זה, להעלים. אם זה בא לפניך, צריך להגיד זה לא. תורי יהודים מחלל שבת, אל תגיד זה לא חילול שבת. אל תגיד זה פיקוח נפש, אתה לא מרמה את עצמך. אתה יכול להגיד אולי הוא תינוק שנשבע, אולי, יכול להיות, הוא לא קיבל את זה, אבל אל תגיד פיקוח נפש, זה סתם שקר. אתה יודע שזה לא פיקוח נפש. אתה רואה שהוא נוסע לים כעת, איך תגיד פיקוח נפש? אבל מצד שני, אתה לא תשלול את האדם הזה כשאתה יודע שהיהודי הזה סיכן את החיים שלו בשביל להציל פצוע, בשביל להגן על ישראל. היה מוכן להיות, לצאת בתוך החודש ירח הדבש שלו, כמו שקוראים לזה, לצאת למלחמה. זה לא אפס, זה לא דבר שאתה יכול להגיד, זה שום דבר. צריך להעריך את זה מאוד. ואם תבליט את זה, אז יש להניח שהטוב שבו יתגבר, והוא בעצמו, הטוב הזה, הוא יגרש את החושך שלו. גם אם זה לא מיד.
אומר
לנו הרב
שזה רק עבודה של חסידי הדור, חושב יד.
במיוחד, במיוחד, כי רוב העם רואה אותם. ואם הם שנותנים את הכיוון, אם הם יראו את זה, אז כל העם ידע להעריך את אהבת ישראל, את הארץ, את הקדושה, והעם בעצמו ידע שמעריכים אותו. כמו שחזר מספרים על הורדוס, כמו שבא לבבא בן בוטה. אמר לו שאולי צריך לקלל את המלך, תראה מה שהוא עשה, הרג את פני ישראל. הוא אומר לו גם במדח, המלך אל תקלל, והוא אומר, אפילו אם הוא עשיר, אפילו אם יש לו איזה מעלה, ואז הורדוס אומר, אם הייתי יודע את זה שכך חכמי ישראל זהירים בכבוד המלכות, לא הייתי הורג אותם. זאת אומרת שהרבה מאוד מהיחס השלילי שאנחנו נפגשים מצידם של אלה שיש להם מסירות נפש לארץ ישראל, אבל הם מתנגדים לתורה, כי הם חוששים שאנשי התורה מזלזלים בהם. ולפעמים הם צודקים. יש כאלה שבאמת פוגעים בהם ואומרים, הם בטלנים, הם לא כלום, אנחנו לא צריכים אותם, השם מושיע אותנו, לא בוטחים בכוח החרב, הם גאוותנים, הם מבטלים את כל המסירות שלהם, את כל הסיכונים, את כל מה שהם עושים, כאילו זה הכל אפס. וזה לא נכון, זה לא צודק.